שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום בתוכנית נרצה לדבר עם הרב לייטמן על חוכמות העולם. נהוג לחלק אותם לשבע חוכמות העולם. יש המון המון דברים מרתקים שנרצה להבין לגבי החוכמות האלה. תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן, בניגוד לבעלי החיים שבמהלך החיים שלהם מקסימום פיתחו אולי דרכים טובים יותר לשרוד, בני אדם פיתחו הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, הם פיתחו והשתמשו בחוכמות שהלכו והשתכללו גם עם השנים. באמת, כפי שאורן הזכיר, יש נהוג היה לחלק ממש אפילו עוד ככה בתחילת הדרך את החוכמות לשבעה סוגים. נניח הגאון מווילנה, הוא חילק את זה בצורה כזאת, אני ממש אקרא את זה אולי, חוכמת החשבון והיכולת למדוד דברים, חוכמת היצירה והרכבה, חוכמת הרפואה והצמיחה, חוכמת ההיגיון, הדקדוק, המשפט, חוכמת הנגינה והקדושה, חוכמת התיקון והשילוב וחוכמת כוחות הנפש. אז כל שבע החוכמות האלה הם כוללות בתוכם את כל סוגי המדעים והתחומים כן. שאנחנו מכירים אותם היום, הם נובעים בעצם על פי החלוקה הזאת, ומאוד מאוד מעניין אותנו לברר מאיכן מגיעות החוכמות האלה, מה מקורן, אבל אולי נתחיל קודם בשאלה הראשונה, למה שבע, למה אנחנו רואים שבאמת יש איזושהי חלוקה מסוימת של שבע סוגים של חוכמות?
קודם כל, אמרת קודם שלחיות גם כן יש איזו חוכמה. אז לחיות אין חוכמה. לחיות יש רק הרגשה טוב ורע. אין להם אמת ושקר. ולכן הם רק נותנות הגיעה כדי לשרוד. זה כל החיים שלהם. דומם צומח וחי כך מתקיימים. לבני אדם יש שני דרגות. דרגת האנשים הרגילה, שזה בני אדם, הרובם שם, מיליארדי אנשים, שהם בנוסף לבעלי חיים מפתחים את החוכמות האלו. שבע חוכמות, שזה נובע משבע ספירות, שיש לנו חסד גבורה תפארת נצחות יסוד, שהם כולם מצטרפים, מתחברים במלכות, ומתוך זה יש לנו כתוצאה ממבנה הרוחני שיש בנשמה, יש לנו תוצאה במבנה האגואיסטי שלנו, שמזה אנחנו מפתחים את החוכמות האלה.
עוד רגע, כבר שאלה, מה זה ספירות? שבע חוכמות, בגלל שיש שבע ספירות. מה זה ספירות?
שבע ספירות זה כוחות הנשמה, שהן נמצאות באנשים ששייכים לא לשבע חוכמות אנושיות, אלה ששייכים לשבע ספירות, שלהשגת כוח הנשמה. זה המקובלים. אז למקובלים ישנם ספירות, והם משיגים בזה את הכוח העליון, לפי חוק השתבות הצורה עמו, ולאנשים הרגילים יש להם שבע חוכמות. ההבדל הוא בזה שאלה שרוצים להשיג את הבורא, הם צריכים להגיע לתכונות חדשות אחרות שהן תכונות ההשפעה, לצאת מעצמם, מהאגו שלהם, מאהבה עצמית לאהבת הזולת.
אבל אולי עוד לפני שבאמת נעבור לשלב הזה, כי זה נראה אז, לי כבר
איזשהו ואלו, לא, אני רק כן. כדי להבדיל
כן, לעשות הבחנה כן.
כן. ואלו אנשים שהם מתעסקים בשבע חוכמות האלו
כן.
אנושיות הם מתעסקים בהם, המטרה שלהם זה למצוא חן בעיני בני אדם. זאת אומרת, בצורה אגואיסטית לעסוק בזה. זה בעצם ההבדל בין הדומם צומח חי ודרגת האדם ודרגת המקובל.
עכשיו, זה מעניין. יש אנשים, למשל, שנמשכים לסוג מסוים של חוכמה. למשל, יש כאלה שיש להם נטייה טבעית לנגיד למתמטיקה, יש אנשים שיש להם נטייה למוזיקה, יש אנשים לאמנות, יש איזשהו קשר בין אותם ספירות שהזכרת לנגיד סוגים מסוימים של אנשים?
זה נכון, אבל אני לא יודע איך אני אוכל להסביר את זה בצורה מובנת, פשוטה לכולם. זאת אומרת, לכל אחד יש שורש נשמה משלו, עם הנטיות אלו או אחרות. אדם לא מכיר את הנשמה ולא יודע מה זה, אבל כתוצאה מזה יש לו בעולם שלנו
משיכה לתחום מסוים, כן? זאת אומרת, יש איזשהו קשר לא ברור מה הוא כרגע.
הוא ברור, אבל תמלו למי.
כן, אוקיי. אז זה תחום מסקרן, זה באמת מעניין, כי אני מאמינה שיש באמת אנשים שאנחנו רואים, ממש ילדים, שנולדים עם איזושהי יכולת שלא פיתחו בהם את זה. ממש נולדים עם היכולות האלה, יש להם שמיעה מוזיקלית, יש להם נטייה לתחום מסוים של אמנות, יש להם נטייה לחקירה של דברים מסוימים, זה ממש רואים את זה מקטנות, שזה באמת כן. מאוד מאוד מעניין. עכשיו אנחנו רוצה קצת לדבר איתך על מה שנקרא חוכמת המספרים, חוכמת המתמטיקה. מה מיוחד בחוכמה הזו של היכולת חשיבה מסוימת המתמטית, החוכמה הזאת, מה יש בה?
תלוי באיזה רמה. יש, חוכמת המתמטיקה היא הרגשת הכוח, ויותר נכון, הרגשת הקשר הפנימי שבטבע.
בין מה למה?
כן.
בין כל הפרטים שבטבע.
עוד פעם, בוא נבין את זה, זה מעניין.
לנו נראה שמתמטיקה זה סתם אחד פלוס אחד, או כל מיני מספרים יותר, או כן. נוסחאות למיניהם, כן. אבל זה לא כך. מתמטיקה זה התקשרות הנכונה בין כל חלקי הטבע, שהם מקושרים ביניהם כל החלקים שבטבע, ברשת מסוימת, ולרשת הזאת יש... ישנם הנוסחאות, היינו הקשרים מיוחדים בין כל חלקי הרשת, וכל זה אפשר להגיד שזה הפנימיות המתמטיקה.
שהיא נובעת באמת מאיזושהי התקשרות של כוחות?
מתמטיקאי אמיתי, הוא כן. מרגיש את הטבע בצורה פנימית, ומרגיש את צורות הקשר שיש בטבע.
מה מרגיש מתמטיקאי?
מתמטיקאי.
מה מרגיש מתמטיקאי אמיתי? מה הוא מרגיש?
כן, אני מדבר על האיש אמיתי, שהוא ממש מקבל את התכונות האלה מלמעלה. זה לא מתמטיקאי ככה שנמצא בבית ספר או באוניברסיטה, זה מדובר על הנטייה לאבד את קשרים שיש בטבע בנוסחאות הקשר מיוחדות שאותם הוא מרגיש, אותם הוא רואה אותם בראייה הפנימית שלו, ולכן כך הוא מביע אותם. זה דברים מאוד לא פשוטים, עמוקים. הוא רואה ממש בריאה הפנימית שלו, איך קשורים הדברים יחד בין הצמחים ובין האבנים ובין הבני אדם ובין העננים. הוא הכל, אבל הוא לא מרגיש, בוא נגיד, הוא מרגיש רק קשרים ביניהם.
מה הוא לא מרגיש?
ריח. כל מיני דברים אחרים ששייכים לרגש. אצלו כל זה זה השכל. איך קשורים כל חלקי המציאות בקשר ביניהם. והקשר הוא נוסחה.
זה מרתק. עכשיו...
זה לא מתמטיקאים פשוטים.
כן, אני מבינה שזה...
זה באמת...
הגדולים.
כן, זה אלה שכנראה המציאו, ובאמת... הם באמת גילו את הנוסחאות, ו... זה דרך אגב, מתמטיקה ופיזיקה, זה חופף או שיש שם...
לא.
זה דברים שונים?
לא, אצלם זה לא חופף.
זה לא דומה. זאת אומרת, מה יש בפיזיקה, למשל? מה היכולת של פיזיקאי?
פיזיקאי, שוב, תלוי איזה פיזיקאי.
כן.
כי פיזיקאי, כמו איינשטיין, אז הוא גילה גם כן נוסחאות.
כן.
אצלו זה הכל נוסחאות. ו ופיזיקאים הרגילים הם רק חוקרים תופעות מהטבע.
הבנתי.
זה דברים יותר פנימיים, קשה לבטא אותם אפילו במילים.
אני רוצה להתקדם ולשאול באמת לגבי מוזיקה. מוזיקה הוא תחום...
מה מוזיקה? אותו דבר במוזיקה. מוזיקה זה התקשרות בין הצלילים, שלנו זה נשמע כצלילים, אבל מוזיקאי גדול, כמו באך נגיד, הוא הדוגמה של מוזיקאי. אז אצלו זה מוזיקה, זה לא צלילים, אצלו זה מוזיקה, זה תופעות הטבע שונות. ואז הנוסחאות שביניהם, הוא הביע את זה, נגיד, בקלביר שלו.
כן.
זאת אומרת שיש שם, אפשר להגיד ששם נמצאות נוסחאות כמו במתמטיקה, רק שהוא מביע אותם בצלילים. אבל בשבילו זה אותו דבר כמו נוסחאות. הוא לא יכול לנגן בצורה אחרת. אלא הוא נכנס, ואז ההרמוניה עצמה,
כן.
היא לוקחת אותו, כובשת אותו, וכך הוא צריך להביע את הקשרים, מה שהוא מגלה בצלילים. וזה לא צלילים כמו שאנחנו מרגישים, אלא אצלם זה התורים של הגילויים מהטבע, שכך הטבע בעצם מתנהג. שאם אנחנו ניקח מה שכותב באך, לעומת מה שכותב פיזיקאי, ומה שכותב נגיד איזה היסטוריון, שהוא באמת מבין את הדברים, איך שהם מתפתחים, ועוד כל מיני מדענים, אז אנחנו רואים, נראה, אם כך באמת היינו יכולים לחקור, אז אנחנו היינו יכולים לראות שהם כותבים על אותם הנוסחאות. רק אחד זה בצלילים, השני במספרים, השלישי יכול להיות בחוקי פיזיקה, וכן הלאה. זאת אומרת, לכן כל זה מדע, זה חוכמה. זה מה שהמקובלים רוצים להגיד, שיש שבע חוכמות.
אני רוצה לשאול על משהו...
ואפילו בריקוד.
כן.
רגע, כבוד הרב, לא להתקדם לי, אני עוד רוצה לשאול על זה, תכף נגיע לריקוד. אמרת קודם על באך, אמרת, הוא נכנס, ואז, לאן הוא נכנס?
לתוך ים של צלילים. אנחנו לא מבינים אותו.
תסביר טיפה.
אני לא יכול להסביר.
כמה מילים, נו, בהייך.
אין לי מילים, אין לי אפילו כמה מילים. זה איש שירגיש את המוזיקה כמו ספירות. כמו מקובל מרגיש ספירות.
מה הוא מרגיש? באך, מה הרגיש? אמרת שכשהוא נכנס, הוא כאילו מחויב להוציא את היצירה דווקא כך, שאין לו כאילו 7,000 אופציות.
כן.
הוא כאילו מה? הוא
בצלילים, מביע לך קשר בין התופעות, רק בצלילים. כמו ש... מתמטיקאי מביא לך את זה בנוסחאות. כמו שפיזיקאי אומר לך את זה בנוסחאות בפיזיקה.
מה לגבי ריקוד שהזכרת?
גם כן ריקוד, זה חוכמה, נכון?
כן.
אחד מהחוכמות.
ריקוד, ציור.
מה מאפיין?
למה ריקוד זה חוכמה? מה יש חוכמה בריקוד? נו, אתה הלכת פעם לרקוד?
אני רקדתי הרבה בחיי, אבל אני מנסה שרפתי הרבה רחבות, מה שנקרא, בכל מיני מדינות בעולם, אבל ניסיתי עכשיו להיזכר בזקנים, שכשהייתי ילד הייתי רואה זקנים תימנים רוקדים, זה, אני לא יודע איך לתאר את זה עכשיו, עכשיו אתה פשוט הכנסת אותי להרגשה. זה יצירה, זה, אני לא, כן, לא נכון, יכול להסביר את זה אפילו.
נכון,
זה...
כי הם מביאים בזה את ההתפעלות הפנימית שלהם.
מה מיוחד בחוכמת הריקוד? מה המאפיין המיוחד שלה?
היא מביאה את הנשמה התפעלות של הנשמה מהחיים, מהיקום, אולי מהשגה, תלוי מי מביא את הריקוד. זה, רק צריכים להבין שכל החוכמות האלה זה ביטוי בסך הכל.
של מה?
של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.
שזה שבע ספירות? ביטוי של התקשרויות ביניהם בעצם? מה זה ביטוי של
ביטוי
מה?
ביטוי של כתר חוכמה, בינה, שזה ראש הפרצוף הרוחני, בכניסתו, במחשבה, בכוח השפעה ובכוח קבלה, בכוח השפעה של בינה ובכוח קבלה, זה אור חסדים, אור חוכמה, מחוכמה ובינה, לתוך שבע ספירות התחתונות. ולכן, זה כך עובדת הנשמה, ולכן כך זה גם כן עובד אצלנו. זאת אומרת, כל החוכמות האלה, הם ביטוי של נשמת האדם. רק אנשים לא מבינים את זה, אפילו אלה שהם גדולים כאלו.
עכשיו, מעניין, למשל, אם ניקח רגע את תחום האומנות, שנגיד זה ריקוד ומוזיקה, לעומת למשל התחום שהוא כמו מתמטיקה או פיזיקה, התחום של נוסחאות, אנחנו רואים שכשאנחנו, אנשים שאפילו לא קשורים באיזשהו אופן לזה, נניח ואין לנו את הידע, אבל אני צופה מהצד, מאוד יכול להפעים אותי ולגרום לי להתפעלות, לשמוע הצלילים של מוזיקה שהם נעימים. גם אם אני לא יודעת ליצור אותם, אני נהנית מהם. זה עושה, יוצר בי משהו. לעומת זאת, מתמטיקה נוסחה, אני מסתכלת עליה, לא
זה, מבין, לא כן, מדבר. כי זה שייך לחגת, וזה שייך לנעים. זאת אומרת, שיש ספירות יותר עליונות, כן. דברים יותר עליונים, ויש יותר תחתונים. ממוזיקה נהנים הרבה אנשים, גם כן תלוי למילי איזה מוזיקה,
כן.
כי אותה ספירה ששייכת למוזיקה היא גם כן מתחלקת לשבעה, ויש שם גם ורוק ופופ וכל האלו, ויחד עם זה קלאסיקה והכל.
אז זאת אומרת, כל תחום בעצמו גם כן נחלק לאיזה
להרבה מאוד תתרמות.
אני רוצה להתקדם לחוכמת הרפואה. חוכמת הרפואה היא גם אחת מהרפואות. מה המאפיין המיוחד שלה?
המאפיין בחוכמת הרפואה
היא לא נשמעת כמו להבדיל מחוכמות קודמות שתיארת עד. דיברת עכשיו על שתי חוכמות, נגיד, הנגינה והריקוד, שהן היו נשמעות לי יותר בכיוון של אומנות. מה לגבי חוכמת הרפואה?
אומנות? אנחנו צריכים לסדר את הגוף האדם, גם ללמוד אותו, גם לרפות אותו, כן? שהוא יהיה בהרמוניה בין כל החלקים. שהוא יהיה לפי הנוסחאות הנכונות שיעבוד. כמו מוזיקה, כמו ריקוד, כמו מתמטיקה, הכל שגם גוף האדם כך יתפקד. צריכים לראות בכל הדברים האלה הרמוניה, שהיא כלפינו מתחלקת להרבה מאוד תחומים, אבל בעצם זה אחד.
אתה רוצה לשאול עד על ריפוי משהו?
כן.
ודאי שרופאים האמיתיים,
כן,
ישנם כאלה.
כן, מה?
אז הם מרגישים את ההרמוניה של הגוף, ומה שחסר בהרמוניה הזאת, ומה להוסיף. ויכול להיות שהם יגידו לך להריח משהו, או לישון על הצד
ימין
או שמאל, או לעשות איזה חימום קירור או משהו, או ללחוץ על איזה חלקים שבגוף. זאת אומרת, אבל זה מתוך הרגשת הליקוי שבהרמוניה הגופנית.
זה בעצם כאילו הרופא, אם הוא רופא, כמו שאתה מבית ככה מגדיר, אז הוא רואה את הגוף של האדם כמערכת, ואז הוא בעצם מנתח מה לא עובד, והוא מחזיר את ההרמוניה חזרה לגוף. עכשיו, חוץ מזה הוא צריך להכיר, להבין עוד משהו, להרגיש עוד משהו, או הוא רואה את האדם כיחידה וזה מספיק?
טוב, כל הדברים האלה הם בלי סוף, זה ממש...
אני רוצה עוד בכל זאת להתעכב על נקודה אחת בחוכמת הריפוי. אמרת קודם שרופא אמיתי, הוא מרגיש את ההרמוניה של הגוף, ומתוך כך מבין מה חסר ומה להוסיף, יכול להיות שהוא ממליץ לך להריח משהו וכן הלאה. זאת אומרת, בחוכמה הזאת של הריפוי, עושים קשר בין אני והגוף שלי, לבין אולי צמחי מרפא, יסודות כימיים.
עולם הסובב או עולם הפנימי, במה אפשר להשלים את הליקוי?
העולם...
להשלים את החסר.
זאת אומרת, ההרמוניה של הגוף שלי היא יכולה להיות
יצא מהאיזון.
כן, ואז
והרופא רואה לא רק שיצא מהאיזון, אלא איזה סוג איזון, ואיך אפשר על ידי כל מיני פעולות, יכול להיות פנימיות, יכול להיות חיצוניות, יכול להיות דומם צמאי חי, הוא יודע איך להשלים.
זאת אומרת, הוא צריך להכיר לא רק את הרמוניית הגוף שלי, אלא גם את ההשלמות האלה שהוא יכול להביא מהדומם, הצומח והחי.
ודאי, אבל גם ברפואה אנחנו איכשהו משתמשים בזה. הרופא נוטרופט, הומאופט, או רופא צמחים, או מי, זה כולם, הם מצליחים להכיר את העולם הסובב. כי סך כל הרפואה האמיתית היא, כשבאה אלינו הקדמונית, היא כולה באה מהדומם צומח וחי. שאנחנו השתמשנו בזה כל הזמן, עד שהגענו לכימיה, ואז אנחנו כבר שקועים באנטיביוטיקה.
עוד חוכמה שאני רוצה שתתייחס אליה זה אסטרונומיה. מה יש בשמיים שכל כך היה מושך אנשים?
בשמיים יש הכל.
מה זה?
בשמיים יש הכל. תסתכל לפרצוף שלך עכשיו.
כן. אני שמיים, זה בשבילי. סוף.
למה, למה?
לא יודע, אני שואל אותך. אני רק מרגיש את זה.
כן. קודם כל, זה לא שמיים, זה ספר השמיים.
מה כתוב בספר השמיים?
בספר השמיים כתוב הכל. מה שאנחנו לא יכולים לזהות בתוך האדם, ביחסים בין בני אדם, על פני כדור הארץ שלנו הקטן, על העננים, על הים, על אפילו שמש וירח, במה שאנחנו תלויים ממש ככה, בצורה קרובה.
ישירה, כן.
כן, ישירה. באסטרונומיה אנחנו יכולים, אם אנחנו כן יודעים, אז אנחנו יכולים לגלות את הכל. יותר משמש וירח, שפועלים עלינו בצורה מאוד קרובה, אלה בכלל, על כוכבים, כוכבים, מזלות, זה חוכמה גדולה מאוד, שהיא לא רחוקה, אנחנו איבדנו אותה.
מעניין שאומרים שהיא בעצם הייתה המדע אולי אפילו הכי עתיק, זאת אומרת, דווקא משם התחילו החוכמות.
כן, ודאי. שאנשים הבינו שאנחנו חלק אחד מכל הקוסמוס הזה, מיקום הגדול, ואנחנו תלויים בהם, ואנחנו יכולים לראות את הדברים שמתרחשים שם, ולפי זה לזהות את הגורל שלנו כאן, מה שהולך להתרחש. וזה באמת הכל נכון, כי סך הכל, כל ההבדל בין הגישה לשבע חוכמות,
כן.
וגישה לחיים שלנו של היום, שאנחנו התנתקנו מהטבע. שאנחנו הפסקנו לראות את הטבע כמנגנון אחד. ולכן אנחנו מפסידים הרבה. אנחנו התחלנו להאמין בבן אדם שיודע לכופף את הכל לפי האגו שלו, ואז יצליח. אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים, אלא ההפך. מדור לדור אנחנו ממש מצטעים יותר ויותר על החיים שלנו. אז אסטרונומיה, חוכמת הכוכבים, זה לא כמו שאנחנו חושבים היום, שזה כמו שיש היום כל מיני אסטרולוגים.
אסטרולוגים, כן.
זה לא אסטרולוגיה, זה אסטרונומיה. וגם באסטרולוגיה האמת שיש הרבה אמת, אם אין לזה מומחים היום כל כך. אבל כן, זה כן. דיברתי עם כמה מומחים כאלה שאני לא יודע אם הם עדיין נשארו בעולמנו, כי זה היה לפני הרבה שנים. אבל זה באמת מדע. זה חוכמה כמו שמרגישים את הצלילים וציור ורפואה וכל דבר, ומוזיקה, ומתמטיקה, שמרגישים את ההרמוניה הזאת. וחוץ מזה, האסטרונום האמיתי, הנכון, אז הוא לא רואה את הכוכבים בשמיים.
מה הוא רואה?
הוא
רואה קשר בין כל הכוכבים. באיזה צורה הם מתקשרים? מה קורה ביניהם? איזה יחסים יש ביניהם? ונראה לך כוכבים שהם כולם נמצאים כמו בשטח אחד. אני רואה כוכב אחד וכוכב שני, נגיד שני כוכבים. אבל הם ככה נמצאים כאילו קרוב אחד לשני. אבל אחד נמצא אליי נגיד 10 מטר, ושני נמצא ממני 10 פרסאות. אני לא רואה את זה.
נכון.
אתה רואה?
כן, תמונה שטוחה בשבילי.
כן, כן. אז יודע כוכבים, כן, קורא כוכבים האמיתי, הוא מרגיש את המערכת הזאת, איך שהם קשורים יחד כל הכוכבים, ואיך הם משפיעים זה על זה, והוא רואה בזה שפה. איך שהם מדברים ביניהם. איך שהם, זה נקרא ספר השמיים. זוהר כך קורא לזה. ואז מתוך זה הוא מגיע להרגשת השלמות של הטבע כולו.
רב לייטמן, יש לי זמן רק לעוד שאלה אחת, אני שואל את עצמי מה לשאול ואני אשאל ככה, כי התוכנית שלנו פשוט הסתיימה. דיברנו עכשיו על כל מיני חוכמות, ואם אני בודק בכל מה שאמרת, שמעתי כמה מילים שחזרו על עצמם בוורסיות שונות. המילה המרכזית שהזכרת זה קשר, קשר בין פרטים, ועכשיו סיימת עם מילה של להרגיש את השלמות של הטבע.
אבל זה כבר ניתן רק בחוכמת הקבלה, שהיא למעלה מכל החוכמות האלה.
אהה.
אז זה נדבר
בתוכנית הבאה. הרב לייטמן, תודה רבה. ניצה, תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.